ערב עין ת', נכון? ראובן, אמר רבי אלעזר, אמרה לה, ראו מה בין ביני לבין חמי, דילו בין חמי הפגת מדעתי זמנה לבחירותי, הכתיב וימכור את בכורתו ליעקב, חזי מה כתיב בה, ויסתום עשיו את יעקב. וכתיב היום הרכי קרא שמו יעקב, עקב אין זה פעמיים. זאת אומרת, למרות שמרצונו הוא מכר את הבכורה, אחר כך חזר בו והתנהג בצורה הלא ראויה, ואילו בני, אף אגב דעל כוח רשק לו יצאו לבחירותי בני, הכתיב וחללו יצאו אביו, ניתן בכורתו ליוסף, וזה לא היה מרצונו, אפילו אחי לא יקנה ולא קינה ביוסף. דכתיב, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אז אומר הרב, ראובן היה בכור ישראל, על כן יש בו הוראה כללית על כלל ישראל. כלומר, כיוון שהוא הבכור של יעקב אבינו, ולכן יש בו עניין שמבטא דבר כללי. ותכונתו בערך שאר האומות, כך ראובן הבכור נגד שאר הבנים. כן, זאת אומרת, כמו שראובן היה בכור בין הבנים, ככה עם ישראל יש בו תכונה כזאת של בכוריות יחסית לשאר האומות. על כן התכונה הטובה להיות עובר על פשע ולעשות טוב גם למציקיו נחלו ישראל לעולם, כידוע מהשבועות האחרונים. כן, זאת אומרת, התכונה הזאת להיות מרחם או מוחל או מתנהג ב... הגינות גם כלפי כאלו שעשו לראובן את הדברים הלא ראויים, ואף על פי כן הוא מתנהג באופן הזה, כך גם עם ישראל כלפי האויבים שלו. וזה נראה ההבדל בינם ובין אומות העולם, כן? על ידי התכונה הזאת ניכר ההבדל בינם ישראל לאומות העולם. אומות העולם מקנים בישראל בשביל יתרונם עליהם, ומה הוא עיקר יתרונם? רק במעלות הנפש, שעל פי רוב באים בבחירה טובה להתנהג באורך ישרים. כן? זאת אומרת, יש שנאה בין העמים לבין עם ישראל, זה נובע מאיזושהי תחושה שקיימת אצל העמים בנקודה של השוני בין עם ישראל לבינם. ומה נקודת השוני? העניין הנפשי, הרוחני. ומאיפה נובעים היתרונות הנפשיים הרוחניים? על ידי בחירה, בדרך כלל כך. על כן הלא הם, בידיהם הם, מוכרי בכורתם. למה הם שטופים באהבות, בתאוות? זאת אומרת, בעצם העמים שמתנהלים בצורה כזאת של תאווה, הם בעצם מוכרים כמו מוכרים את הבכורה שלהם, כן? לא ירוממו במעלות שכליות. וישראל עושה חיל בהיותו שם דרכיו באורח תבונות. כן? כלומר, ועם ישראל, כיוון שהם מתנהלים באופן הראוי מהבחינה המידותית, במובן הלאומי, ובכל זאת ויסתום עשיו. כלומר, שהם מתנהגים באופן הזה של שנאה כלפינו, למרות שאם יש נקודת הבדל, זה נקודת הבדל כזאת שזה עניין שיכול להשתנות אצלם, אם רוצים להתנהל בצורה... מתוקנת, באופן מידותי, מתוקן. אבל זה לא שאנחנו לא עושים להם את זה. אבל אנו שאנו נרדפים מהם ולוקחים את בכורתנו בזרוע, והם לוקחים את בכורתנו בזרוע, הדפו אותנו מארץ חמדה ואכזריות, וטחו עלינו תפל עלילות שווא. הרי בוא נחשוב, הרי העמים שהוציאו את עם ישראל מארץ ישראל, ונניח שהיה בבית ראשון שלושת העבירות, עבודה זרה, גילות שפות דמים, או שנאה תחילה בבית שני, מה העניינים האלו לא קיימים אצלם? זאת אומרת, הם יותר טובים מאיתנו בנקודות האלה, עד לכדי שהם אלו שאמורים להעניש אותנו? לא, ברור שהם עושים את זה מתוך הרוע שקיים בהם. ובכל זה, על מה עינינו נשואות, ומה עם ישראל מתפלל? שיפקח השם יתברך את עיני כל בעולם, ללכת בדרכי השם, לדעת שם הוא עובדו. ולמה אנחנו רוצים שכל באי העולם ילכו בדרך השם? בשבילנו? בשביל הקדוש ברוך הוא צריך את זה? בשביל טובתם. זאת אומרת, למרות כל מה שהעולם מתנהג באופן הלא מוסרי כלפי עם ישראל, עם ישראל רוצים בטובה האמיתית של האנושות. ואין עלינו סעות כלל אלא נקמה, כי מה אנו חודמים תפילותינו? רק להפנות אליך כל שירי הארץ, יכירו ודעו כל שבט תבל, כי לך תיכה כל ברך וכולו. אנחנו לא חפשים שום נקמה, להפך, אנחנו מחפשים שהם יהיו מתוקנים, וזה שהם יהיו מתוקנים זה לטובתם שלהם. כן.
הפסוק לא אומר שדווקא
לא
עושים את זה למען
האומות,
אלא למען הקדוש ברוך הוא.
לא, מה זה למען הקדוש ברוך הוא? להפנות אחרי כל ראשי הארץ זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא. זה בא להראות שמטרת החיים שלהם תהיה לעשות רצון השם. פסוק לא אומר שזה שהם עושים רצון השם זה לטובתו של הקדוש ברוך הוא. אלא זה שהם כנועים, שהם יהיו נכנעים לרצונו של השם. אבל למה הם יהיו נכנעים לרצונו של השם? זה לא כתוב בפסוק. זה בגלל שזה טובתם. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שהמציאות, כן, שהעולם יהיו נכנעים לרצונו? זה לטובת המציאות, לא לטובתו. הוא לא חסר כלום בזה שהמציאות לא תהיה קיימת אפילו, כן? אין חיסרון בשלמות אין סוף. אלא כל המגמה של השם ביצירת המציאות היא מגמה של הטבה. וגם כל עניין שהמציאות תהיה עושה רצון השם, זה מתוך העניין של ההטבה. שהמציאות היא עושה רצון השם, היא נמצאת במצב השלמות שלה, וההוצאה לפועל שלה, והקיום שלה, הנצחי שלה, ולטובתה. כן. כן, ברור שיש תופעות לוואי לתכונה הזאת. אחת מתופעות הלוואי, זה כמו שאתה רואה. זה התופעות לוואי. עכשיו, צריך להתמודד, אתה יודע, זה מישהו שהוא, יש לו יתרונות, הוא צריך להתמודד גם בתופעות לוואי של היתרונות שיש לו. אנחנו לא באים לשבח כל התנהגות מהסוג הזה, כי לתת הלכי השנייה זה לא דבר נכון, ולא למגר את הרשע מתוך כל מיני מחשבות של עקומות של הטבעה, זה דבר שהוא לא ראוי. אבל הנטייה הבסיסית היא חיובית. תופעות לוואי שלהם שליליות. הגבול עובר על פי השכל הישר. זאת אומרת, לבקש, נקרא לזה נקמות, נקמות כאורח חיים. נקמה זה לא דבר מגונה. כשהיא באה לידי ביטוי מתוך הרצון להטיב, לעשות צדק, למגר את הרשע, אז יש את תכונת הנקמה. אבל כשיש לנו תופעות לוואי כאלה, כמו שאנחנו חווים אותם, של לרחם על אכזרים ולשכוח את זה, זה דברים לא ראויים, דברים שהם קלקולים מאוד מאוד גדולים. כן, אז אחד צריך להפיק את השכל הישר ולנווט נכון את התכונה המטיבה. טוב, כן.
בסוף אבל המטרה שהם שאני רוצה לתתובתם זה בסוף לא כדי שזה יגיע לרצון השם, שאני אקדש בשמיים בעולם.
ומה העניין בלקדש של שמיים?
זה שלמות העולם יהיה גם קישור לאותרות רוחניות.
למה זה חשוב שיהיה קישור לאותרות רוחניות? בסוף אתה תגיע לזה שזה בעצם מה שמשלים את העולם. זה שלמות העולם. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, להשלים את הבריות. כן.
הרב אומר כן. שהם שמים אותנו, שהיתרון שלנו זה הבחירה, ללכת עם השכל.
אתה צודק שיש סגולה. לא שצריך לשאול?
כן.
אבל אף על פי כן, גם להם יש צלם אלוקים. זה יכול להיות שזה רמה אחרת. אבל בשאלה איך אתה בוחר להתנהל, זה כבר עניין של דבר שיכול להשתנות. זה לא דבר ש... כמו שאתה רואה, שלמרות הסגולה שלנו, אנחנו גם מלא סיבוכים, לא חסר לנו. אז העובדה שיש איזשהו בסיס יסודי, לא מכריחה את זה שהתוצאה בפועל תהיה טובה, אלא אם כן אתה בוחר. אבל טוב, אז גם אצלם, יש להם צלם אלוקים. לבחור להיות הגונים.
וגם כשלא בחרנו מה טוב, עדיין הם שנו אותנו. גם כשהיינו כמוהם.
נכון, כי הנקודה שהם מצליחים לנגוע בה, זה הטוב הפנימי. זה מה שנקרא, זה הטוב הסגולי. אבל הנקודה הזאת היא גורמת לסוג של קינה. אבל גם אצלם יש אפשרות להביא את עצמם, להוציא לפעול את עצמם על פי מה שהם, על פי עניינם, באופן חיובי. ואז לא יהיה מקום לקינה, ברגע שהם עסוקים בטוב ומוצאים את הפועל את הצל המלוקים שיש בהם. הקינה הזאת נוצרת מזה שיש להם מה שנקרא קלקול בעצמם. ואז הם, כן, כמו אצל אנשים פרטיים, שקינה נוצרת כשאדם לא טוב לו עם עצמו, אז הוא מחפש משהו שיש אצל מישהו אחר. אבל כשהוא יהיה טוב לו, אם עצמו יוצא לפעול את החיובי ואת הטוב, אז לא יהיה לו סיבה לקנא באחרים. לא בגלל שהוא יהיה יותר מושלם מהם, אלא בגלל שיש לו את עניינו, שדרכו הוא קיים. פי, מנהלן דשמה גרי. מניין לנו שהשם של האדם גורם, כלומר משפיע. כן, אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, דאמר קרא, כן, כי הגמרא הביאה קודם לכן את רות, מהי רות, מה השם רות. אמר רבי יוחנן שזכתה בצמן הדוד שריבה הוא, והקדוש ברוך הוא בשירות ושבחות. רות בלשון רוויה, ריבה הוא, זאת אומרת, הכוונה הוא כביכול שיבח את הקדוש ברוך הוא על לכדי רוויה, על לכדי המיצוי. ומנהלן דשמה גרים, שהשם יש לו משמעות, אמר רבי אלעזר, מה קרא, לכו חזור לפנות השם אשר שם שמות, שמות בארץ. אל תקריא שמות, אלא שמות. כן, זאת אומרת, מכאן רואים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרך השמות. כלומר, של השמות יש משמעות. אומר הרב פסקה פה, חכמי האמת זל אורנו לדעת. כן מקרה גמור במציאות, בייחוד ביחס האדם ושכלו, שכלו ושיגו. כן, זאת אומרת, כשיש השכחה של השם, כלומר, קודם כל יש ידיעה של השם על כל מה שקורה במציאות, וגם יש השגחה של השם. זאת אומרת, אין דברים מקריים. יכול להיות שיש עניינים מסוימים במציאות שמתנהלים על פי טבע העולם, וביחס אליהם הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא לא נוגע בזה, אבל הכל מושגח. על כן לא יפלו הדברים במקרה, וההרמוניה הכללית מקפת את העבר ובעתיד. זאת אומרת, המגמה של השם וההשגחה שלו היא נוגעת לא רק למה שהווה, אלא גם יש לה יחס למה שעבר וגם כלפי עתיד. על כן אף מי שבמקרה יינתן שם לאדם, במקרה זה כמובן, עד שאלת ההורים למה בחרתם את השם הזה, יומיים לפני כן אמרו את השם הזה ברדיו וזה, מצליחן ביניהם, אמרו אותי. או לא חשבנו בדיוק ברגע האחרון, זה מה שיצא לנו. יכול להיות שזה מקרה, אבל אין המקרה הוא חופשי, כי מתאים הוא אל העתיד, בגלל ההשגחה. ועיתים רחוקות, בייחוד באנשים רשומים, רשומים הכוונה חשובים, שמהם תוצאות כלליות, יוכר בהכרה בולטת. כלומר, אפשר לראות את הקשר בין השם לבין ההשפעה של האדם בעולם. ובאנשים פרטיים אי אפשר להתבונן כל כך בדבר. כלומר, אנשים פרטיים הכוונה, לא אנשים בלי ההשפעה המקיפה, אז פחות רואים את הקשר בין השם לבין העניין של האדם בעולם. אם כי זה כלפי כל אדם נכון, שיש קשר. ודרכי דרשתם מאשר שם שמות נפלאה. כן, לשון הפסוק שם בתהילים, אשר שם שמות בארץ. שמות, שמות לא זה שמות, שמות זה לשון שיממון, חורבן. כי הקלקול והחורבן אפשר לתלות לעולם במקרה. מה שהיקן השכלול והבניין, נכון? בדרך כלל שאנחנו אומרים מקרה, זאת אומרת, זה דבר שאין בו סדר. אז קלקולים, שזה טוב עבור כזה, משהו של הרס, אין בו שום סדר, אז זה אנחנו יכולים להגיד, זה קורה, כי יש טבע בעולם כזה. כשהקדוש ברוך הוא לא מתערב, אז זה מה שקורה. וכשאתה רואה דבר מסודר, אתה אומר, לא יכול להיות שזה דבר שקרה מאליו, מה, איך הוא נהיה מסודר מאליו, מה הסיכוי. לכן בשכלול ובניין תמיד הם חושבים את זה לאיזושהי סיבה שמסדרת, סיבה שבונה, לעומת קלקול. אבל כשאנו רואים שאין כאן קלקול מוחלט, כי על ידי הקלקולים היותר נוראים תצמן התורות היותר גדולות, זאת אומרת, אבל אם לא דמת, אנחנו יודעים, שאין קלקול גמור. כלומר, גם דברים שנראים לנו ממש ממש קלקול, אנחנו רואים, כן, יכול להיות אפילו במדרגת העולם הזה, אנחנו יכולים לראות איך מקלקולים צורכים דברים חיוביים. אבל גם אם אנחנו לא זוכים לראות את זה, כי זה עמוק מדי בשבילנו, אנחנו יודעים שזאת האמת. כי על ידי הקלקולים יותר נוראים, תשמע הטובות יותר גדולות, נדע אז מראש, כי מפעלות השם הן גם השמות. זאת אומרת שגם הקלקול, גם ההרס, גם החורבן, הוא בעצם פעולה אלוקית שיצר הקדוש ברוך הוא כדי להשפיע על העולם. כמו כן, כשיתאים השם עם התולדות הרחוקות, כלומר, כשהשם של האדם יש בו התאמה אל דברים שהם תולדה ממנו, אבל זו תולדה מאוד רחוקה, עלינו לדון שהיה כאן רתוק נעלם, כלומר היה פה איזשהו חיבור, דבר שמחבר, שהוא נסתר מאיתנו, שסיבב את השם לפי הרואה עתידה. כלומר שהסיבה שהאדם הזה נקרא בשם הזה, זה על שם משהו עתידי שיכול לצמוח ממנו. להיות גם רושם השם והוראתו לעזר. זאת אומרת, פה הוא מסביר הרב איך השם הוא בעצם שותף במה שאדם פועל במציאות, כי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, וזה דברים שאנחנו לא כך מבינים אותם, כי אנחנו לא מבינים את העניינים הפנימיים של המציאות, כשיש שם מסוים, אז השם יוצר מציאות. זאת אומרת, לא רק במובן של ההשפעה הפסיכולוגית על אותו אדם, או על הסביבה שלו, כי כשהם שומעים את השם הזה, זה עושה להם כל מיני דברים, ומשפיע להם כל מיני השפעות. אלא גם אם אף אחד לא מודע לזה, זה כלי כזה, שדרכו יוצאות השפעות מסוג מסוים. שההשגחה, דרך השם הזה, כן, מגלגלת כל מיני עניינים ששייכים אל אותו השם. להיות גם ראש המשב, הורתו לעזר, להוציא לפועל הכוחות הצפונים בבוא איתן. כלומר, דברים שהם פנימיים, שכשמגיע הזמן הם גם יוצאים החוצה. כן, כמו שהם רואים עם רות, נכון? זה כמה דורות לפני דוד המלך, אבל כבר אז היא נקראה ככה. ומי קרא לה את השם רות? לפי תחילת ספר מגילת רות, אנחנו רואים שזה השם שלה עוד שהיא הייתה נוכריה. כן, זה לא שם שלה אחרי שהיא ביירה. הייתה נוכריה, ככה קראו לה. זאת אומרת, כנראה ההורים המואבים שלה קראו לה את השם הזה, ועכשיו אותם למה קראו לה את השם הזה, לך תדע למה קראו לה את השם הזה. אבל בסדר, יש את החשבון שלהם, ויש את מה שהקדוש ברוך הוא גלגל בעולם, על ידי הנפשות האלה, וזה חלק מהחשבון האלוקי, שיהיה כלי כזה שמשפיע את אותה השפעה על העולם. טוב, עד כאן.